שלום וברכה. יהיה השיעור לעילוי נשמתה של הילדה קנה. קנה שרה בת אריאל ואורית, יום ההזכרה שלה. כמובן אני רוצה להיכנס ודאי ללג בעומר ול רבי שמעון בר יוחאי. אבל אני רוצה להתחיל ממקום אחר לגמרי, נגיע לשם בהמשך. אני רוצה להתחיל קצת ממשיח. משיח זה טוב. יש בדיחה יהודית ידועה, אני חושב שכמו כמה כאלה, חכמה מאוד, אמיתית מאוד, שמספרת על אותו שדר שבא מארץ ישראל. השדרים היו שליחים, שלוחה דרבנן, שליח שהיה בא מארץ ישראל ומגיע לקהילות בחוץ לארץ. שתי מגמות, אחת לעורר והשנייה גם קצת להביא משהו לארץ ישראל, אבל זה ביי פרודקט. אם זה כבר קורה, אז נו. כן, היו כאלה שאמרו לעורר ולשנורר, אבל לא משנה, זה היה, חלק גדול היה גם לעורר. והוא מגיע ומדבר על ארץ ישראל, ומדבר עם היהודים על המשיח, ונותן שיחה שבאמת מעוררת את הלבבות. והוא אומר להם, יהודים, משיח בל צ'וין קומן, בעברית עתיקה, יהודים, משיח, אוטוטו, זהו פה, די, להתכונן, להתכונן, הכל תלוי בהתכוננות. ויושב שם יהודי אחד, ברל, יהודי טוב, יש לו כמה תרנגולות בכפר, כמה כבשים, שניים, שלושה. אין לו חנות, אבל יש לו חובות. יש לו כמה, יהודי טוב, יש לו, אני יודע מה, איזה מניה בחנות, בוורשה, משהו. והוא מתרגש כל כולו, והפעם זה עובד. הפעם זה עובד, הוא יוצא מהשיעור בשטיבל, והוא הולך הביתה מהר מהר אל אשתו ואומר לה, שפרינצה, זה סופי, זהו, זמן נחיתה סופי, לא משוער, שיח מגיע ואנחנו צריכים להתכונן. הוא מתחיל להתרגש והוא מתחיל לרקוד ונכנס לשמחה אדירה. שפרינצה רואה שזה מתחיל להיות מסוכן, וכמו תמיד בבית צריך איזה רבצן שתחזיר אותנו לקרקע. והיא אומרת לו, מעניין מאוד, אה? והחובות שלך בחנות, והחובות שלך לאבא שלי, וכל מה שיש עם התרנגולות והכבשים, ומה שאחרי זה יעשו אחרי זה לכל הרכוש, ומה שיהיה עם השכנים והאחות, הדודה, הוא מתחיל להיבהל. הוא פתאום רואה שזה קצת מסובך, משיח. כי זה יפה, אבל לעזוב עכשיו את הכפר בפולין, והוא מתחיל לבכות. שואת אותו, בר, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, למה אני בוכה? מה יהיה עם התרנגולות ומה יהיה עם הכבשים? והוא חוזר על הכל. אז אומרת לו, נו, אין דבר בינתיים, הוא אומר, אבל משיח. אז היא אומרת לו, מה? אז בעזרת השם. אז הוא אומר לה, אבל אם משיח יבוא, את יודעת מה יהיה? מה יקרה עם כל מה שיש לנו? והוא פורץ בבכי נורא, ואז היא מנחמת אותו ואומרת לו, ברל'ה, איפה האמונה שלך? איפה האמונה? קדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים, והציל אותנו מהמלאק, וקרא לנו את הים, הוא גם יציל אותנו מהמשיח. מה אתה כל כך נבהל? מה יש? מה יש? אנחנו נתגבר על זה, הוא גם יציל אותנו מהם. הבעיה בבדיחה הזו שהיא טובה. וכמו בדיחה טובה ואמיתית, היא אוהבת לספר על כפר בפולין, למרות שהיא מתכוונת לקישקס שלי. משיח זה דבר מצוין. אני לא בטוח שאנחנו מבינים תמיד בשביל מה צריך את זה. יכול להיות שקשה קצת לחכות למה שלא לגמרי מובן. יש הרבה תרנגולות שלא נדע מה לעשות איתם. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ואני רוצה באמת ברשותכם, אגב ל"ג בעומר ובגלל ובזכות ולכבוד ל"ג בעומר, להיכנס קצת לסוגיה הזאת, כי נדמה לי לעניות דעתי שיותר מכל דבר אחר מה שעם ישראל התחבר בצורה שקשה לתאר אותה לדמות המופלאה הזאת של בר יוחאי, של רבי שמעון זכותו יגן עלינו, זה מעבר לכל הניסיון להפנים את הגאולה שיכולה להתרחש, ויכולה להתרחש כל רגע. הניסיון להפנים את זה, הניסיון להבין את זה, הניסיון להבין את זה באמת ולהאמין בזה, אני חושב שזו סגולה גדולה שאיכשהו התחברה מהדמות הזאת, יותר מכל דבר אחר. כתוב שם בזוהר הקדוש שרבי שמעון שומע בהי חיבור הדילך, בחיבור הזה שלך, ספר הזוהר המיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, בהי חיבור הדילך יפקון בי מן גלותה ברחמים. בעיסוק הזה בפנימיות יפקון בי בני ישראל מן גלותה, יצאו מהגלות ברחמים. אבל כדי להיכנס לרבי שמעון, ולהיכנס לרבי שמעון באמת מהסוגיה של משיח, אני רוצה להתחיל באמת בסוגיית משיח עצמה. הרמב״ם פותח בהלכות מלכים את שני הפרקים החותמים את כל 14 הספרים של היד החזקה בענייני המלך המשיח. הפעולה הראשונה שהרמב״ם עשה בזה היא להכניס את נושא המשיח לעולם ההלכתי. זהו מושג הלכתי שצריך לעסוק בו ביד החזקה, כמו בהשבת הוועידה, כמו בכשרות, כמו בשבת. אבל הרבה יותר. הרמב״ם גם קבע ב-13 העיקרים שלו שהאמונה בביאת המשיח היא אחד מיסודות האמונה והדת כלשונו, שבלעדיהם אין שום דבר. והקביעה הזאת, עוד רגע נגיע לעניין ההלכתי במשיח, אבל הקביעה הזאת שמשיח הוא עיקר שבלעדיו אי אפשר להאמין, זאת קביעה שצריכה הרבה הרבה בירור. זאת קביעה משונה. לא אני שואל את השאלה הזאת. אחד מגדולי הראשונים, רבי יוסף אלבו, כתב ספר שלם שנקרא ספר העיקרים, אחד מספרי היסוד במחשבת היהדות. רבי יוסף אלבו כבר בתחילת הספר מקשה ותוקף וחולק על הרמב״ם בדיוק בנקודה הזאת. טענתו היא שוודאי שהאמונה במשיח היא דבר בסיסי ויסודי וברור, אבל הוא קובע, אני מצטט אותו, אין ביאת המשיח עיקר לתורת משה. צריך להבין את המושג יסוד. 13 עיקרים, או 13, או 13 יסודות. צריך להבין את המושג יסוד. יסוד אומר שיש פה בניין, ובלי היסוד הזה הבניין נופל. בעל העיקרים אומר, היסוד שיש בעולם שכר ועונש, הוא יסוד. הוא עיקר. חלק מהשכר והעונש קשור לגאולה, קשור לביאת המשיח. אז היסוד הוא זה. הרי מה בכלל הטעם לקבוע עיקרים? כל אות בתורה היא עיקר. מי שכופר באות אחת, אז הוא כפר בתורה כולה, כך אומר הרמב״ם בעצמו. ואף על פי כן, אף אחד לא יגיד שההלכה הכי חשובה, שלקט ושכחה ופאה, נמנית ב-13 עיקרים. למה? כי היא לא חשובה. עיקר זה לא מה חשוב. עיקר פירושו, מהו יסוד כולל את כל הבניין. כשתסתכל על הבניין, אז הנושא של שכר ועונש שייך בעצם לעיקר גדול שכולל המון 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 דברים. זה מתפרט ב-1, 2, 3, 4. לכן טוען רבי יוסף אלבו, משיח זה לא עיקר, זה לא יסוד, זה דבר חשוב מאוד, אבל זה חלק ממערכת השכר והעונש שהקדוש ברוך הוא קבע שיש בעולם. הוא קובע שם, אני קורא משפט אחד ממנו, שלפי דעתו הוא אומר, אין האמנה תביעת המשיח עיקר שתיבטל התורה בכללה אם לא יאמינהו האדם. עכשיו ברור שצריך לדאוג לזה שאנחנו נעבוד על זה והוא יאמין. הוא לא בא לחלוק על הרעיון חלילה, הוא בא לחלוק על הקביעה כעיקרים. שאלה זו היא שאלה שאני פתחתי בה בחיוך בבדיחה בהתחלה, אבל אני שואל אותה באמת, שאלת רבי יוסף אלבו, בלי להיכנס עכשיו לפילוסופיה, שאלה מאוד יסודית. אצל הרמב״ם היא עיקר שבלעדיו אי אפשר בכלל לזוז, וכשהוא מדבר על זה בהלכה הוא בכלל לוקח את זה למקומות נוספים. המלך המשיח, כותב הרמב״ם בפרק י' מהלכות מלכים, עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נידחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, וכולי וכולי. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. שהרי התורה העידה עליו שנאמר, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם יכוחך והביאך השם, וכולי וכולי וכולי. והוא מביא עוד פסוקים. אז קודם כל, היחס של הרמב״ם ברור מאוד. אפשר היה ללמוד את הפסוקים האלה כאסמכתאות. לא כתוב שם בפסוק משיח. ולרמב״ם חשוב לקבוע שזה יסוד שבלעדיו יש כאן בסיס אמוני ראשוני, שאחרת יש לי בעיה עם התורה ועם משה רבינו ועם כל ה... אבל מעבר לזה, להגדיר את זה עיקר. מאידך, אומר הרמב״ם אחר כך, אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג. בקיצור, בוא נחשוב רגע מה הולך להיות שם כדי להתגעגע, כדי לרצות, נבין קצת. אלא עולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, משל וחידה, זה משלים. כלומר, עניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם הרשעים שבעקום, המשולים כזאב ונמר, זה וגר זאב עם כבש, שנאמר זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם, ויחזרו כולם לדת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו. וכאן הרמב״ם אגב בונה את הכל על פרק י' בספר ישעיהו, ששם מתואר כל תיאור משיח, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. והוא מתאר לאט 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 ומסיים בסוף בדברים מדהימים, נחזור עליהם, נקרא אותם. זה לא רק סיום הלכות משיח, זה סיום כל היד החזקה, כל משנה תורה לרמב״ם. לא נתאבו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בגויים. אין כאן שום מגמה מדינית אימפריאליסטית, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. ובאותו הזמן, מה כן יהיה? לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה. וכל המעדנים מצויים כאפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים. וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם. זה מדהים אגב שהרמב"ם מסיים את היד החזקה בכפי כוח האדם. לא שיגיעו שם לאיזה שהם רגעים שבהם האדם יצא מגדרו, אלא יהיו כל התנאים החיצוניים והנפשיים של העולם כולו לדעת את השם. וישראל יהיו חכמים גדולים וישיגו ויודעים דברים הסתומים, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אגב, המשפט הזה הוא סיום של כמה פסוקים באותו פרק על על הזאב ועל הכבש, וכך מתחיל הפסוק שם: לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. תחשבו על זה, המקום הזה שמתעללים בו כבר 3,000 שנה. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז בזמן ההוא יהיה דבר אחד, אומר הרמב״ם, זה דבר מופלא: ישיגו דברים הסתומים. אגב, קוראים לזה בקוד שכל ילד יהודי אוהב לקרוא לו כך, רבי שמעון בר יוחאי. ישיגו את הדברים הסתומים. אראנו נפלאות מתורתך. על המילים "אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו, אל העולם כמנהגו נוהג", וכל מה שמופיע זה משל, על המילים האלה מייסיג החולק הגדול על הרמב״ם, רבי אברהם בן דוד הרייבד, והשגותיו השגה קטנה. אמר אברהם: והלא בתורה וישבתי חיה רעה מן הארץ. איך הוא אומר הרמב״ם שהכל משל? הוא יכול להסביר את הנבואה כמשל, כי אני לא יודע מה הנביא רואה, האם זה מטאפורה, האם זה משל, מבינים את טענת הרייבד, האם זה משל או הוא מדבר על עובדות עכשיו, לא יודע, יכול להיות זה משל. והזאב מייצג את ה-70 זאבים ואת הכבשה ואת ה... הבנתי, יפה. אבל מה הוא יעשה, שואל הרייבד, עם הפסוקים בפרשת השבוע שלנו, בפרשה שנקרא שבת אחרי ל"ג בעומר? בפרשת בחוקותיי כתוב כך: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעיתם. זה משל או שזה עובדות? גשם משל או גשם גשם? בחוקותיי משל או באמת? ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דייש את בציר ובציר ישיג את זרה ואכלתם לחמכם לסובע. זה התיאור הכי עובדתי של מה שיקרה בעזרת השם כשאנחנו נלך בחוקותיו ואת מצוותיו נשמור ועשיתם אותם ונגיע לאותו רגע אידילי. הרייבד אומר, לא נכנס עכשיו לדקדוקים, מתי, מה, איך אוהב הרמב״ם להגיד, איני יודע איך יהיה עד שיהיה, אבל כללים אני נותן, תבניות. שמעתי פעם יהודי חכם שאומר שהרמב״ם הכניס את הלכות משיח להלכה מסיבה אחת חשובה, כי אם המשיח יתעכב נגיד לו אדוני יש הלכה, זה רמב״ם, המשיח לא צריך רמב״ם, זה רמב״ם מפורש, נו, זה מצוין. אז תבניות, יש תבניות כלליות, בלי להיכנס לפרטים, אומר הרי, ודפסוקים האלה ודאי מדברים על, על, על העתיד, הם עובדתיים, ובתוך הפסוקים כתוב כך, ואכלתם לחמכם לסובע. מה, אנחנו מסתפקים בזה כמשל? אנחנו רוצים את זה בפועל. וישבתם לבטח בארציכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והנה הפסוק, והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. אז מה זה והשבתי חיה רעה מן הארץ? חרב זה משל לא תעבור בארצכם, אז גם והשבתי חיה רעה מן הארץ זה לא משל, אז למה אתה נבהל מבגר זאב עם כבש? כך שואל הרייבד על הרמב״ם, זו שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. מפרשי הרמב״ם דנים בזה הרבה. מי שאגב שם לב רואה שהרמב״ם עצמו בהמשך אומר, בהמשך אותו דבר הוא אומר, וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה, עניין הדבר הוא ישראל והאומות. ואז הוא אומר, וכן כל כיוצא באלו הדברים בעניין המשיח הם משלים, ובימות המלך המשיח יוודא לכל לאיזה דבר היה המשל. אז הרמב״ם סותר את עצמו. הרמב״ם אומר, גם אני לא יודע בדיוק איזה משל, זה יתברר אז. אני בטוח שיהיה מי שיגיד שהרבה יותר ריאלי שזאב פיזי יגור עם כבש מאשר שאומות העולם עם ישראל. הרעיון, אומר הרמב״ם, הוא שחשוב לי שתבין שימות המשיח זה עולם כמנהגו נוהג. אל תצפה להוקוס פוקוס. כלומר, אם בנית על טילים שיורדים, מסוקים שעולים, פטנטים, אין יותר, אז באמת אני מבין מה אתה רוצה, אין דבר, תעזוב את זה, תעזוב את זה. ימות המשיח הם משהו שבו יתרחש תהליך רוחני, והתהליך הרוחני הוא שמלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז למה בכל זאת אתה התעקשת על זה שנמר עם גדי ירבץ זה משל? הבטחתי רבי שמעון ובר יוחאי, על הפסוק הזה והשבתי חיה רעה מן הארץ מביא הרמב"ן מחלוקת בין שני תנאים. המחלוקת היא מחלוקת פשוטה ונפלאה, והיא מכניסה אותנו לימי תלמידיו הגדולים של רבי עקיבא, שלושה מחמישה תלמידיו הגדולים שאותם הוא הקים אחרי נפילת העולם ב-24 אלף התלמידים שמתו. שלושה מהתלמידים הגדולים היו רבי יוסי, רבי יהודה ורבי שמעון. גם רבי מאיר היה שם, בלזר. אבל רבי יוסי ורבי שמעון ורבי יהודה הם שלושה מהם. ובשיחה בינינו יש עכשיו את רבי יהודה ורבי שמעון, עוד מעט נגיע לרבי יוסי. והם נחלקים בהבנת הפסוק והשבתי חיה רעה מן הארץ בתורת כהנים על הפסוק. רבי יהודה אומר, והשבתי חיה רעה מן הארץ מעבירן מן העולם. מסביר הרמב"ן שמביא את שניהם, הרמב"ן מביא שתי דעות תנאים. פתחנו ברמב"ם, אנחנו עוברים לרמב"ן, והרמב"ן כמובן כשמביא שתי דעות תנאים, א' לא יפסוק ביניהם, כי זה לא דרכו, הוא לא יכול לפסוק בין תנאים. שנית, גם לכאורה אין פה מה לפסוק, זה לא שאלה הלכתית. אבל אולי כן, מיד נראה. ואומר הרמב"ן כך, על דעת רבי יהודה והשבתי חיה רעה מן הארץ, שאמר מעבירן מן העולם, הוא כפשוטו. שלא יבואו חיות רעות בארצם. איך זה מסתדר? כי בהיות הסבה וברבות הטובה, והיות הערים מלאות אדם, לא תבואנה חיות רעות ביישוב. פשוט. כשהעולם נורמלי, והעולם מפותח, אז יש יישוב, ויש יער, ועד רבה, יש ג'יפים סגורים, והולכים ליער לטיול ועושים תיירות. אבל חוזרים לעיר ויודעים שיש הכל מסודר. וזה הפירוש אומר רבי יהודה, והשבתי חיה רעה מן הארץ. איך הוא מבין את המילה מן הארץ? מהארץ, מהמדינה. יפה. ומעבירן מן העולם, זאת אומרת, אומר הרמב"ן פירושו, לא לגמרי. הם יהיו לא במקום היישוב. ועל דעת רבי שמעון, ועכשיו מצטט הרמב"ן את רבי שמעון, שאמר משביטן שלא יזיקו. אתם שומעים? זה כבר הבדל אחר לגמרי. רבי שמעון אומר, זה לא עניין גיאוגרפי איפה הם יהיו. איפה שהם לא יהיו, הם לא יזיקו. ועל דעת רבי שמעון שאמר שלא יזיקו, כלומר רבי שמעון מבין, והשבתי חיה רעה מן הארץ, אשבית את רעת החיה. כלומר, הוא מבין רבי שמעון שנמר עם גדי ירבץ זה נמר עם גדי ירבץ. ושישי יונק על חור פטן זה שהתינוק ישחק עם חור פטן כמו שהיום הוא משחק עם השפן. ועל דעת רבי שמעון שאמר בשביטן שלא יזיקו, יאמר והשבתי רעת החיות מן הארץ. כאן היה הרמב"ן צריך לסיים, כי הוא הביא את שני הפירושים על ידי התנאים. עכשיו תראו מה הוא עושה. והוא הנכון. בלי להתבלבל מה שנקרא. רבי יהודה, רבי שמעון, והוא הנכון. כי תהיה ארץ ישראל, אני קורא עכשיו כמה שורות, הן פשוטות והן מדהימות. כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות. על זה מדבר הרמב״ם, בהלכות מלכים. מה יהיה אז? יעמוד להם מלך ויחזיר אותם לדת האמת, והוא מדבר וכל העולם כולו יכיר וישיגו דברים מסתומים. כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות, כאשר היה העולם מתחילתו, קודם חטאו של אדם הראשון. אין חייו הרמס מימית אדם. והוא שאמרו, בהקשר לגמרי אחר, בסיפור עם רבי חנינה בן דוסה, אין הערוד מימית, אלא החטא מימית. שם הגמרא אומרת, לא האכבר גנב את הלחם, אלא החור שהיה הביא את האכבר. לא הערוד הוא המימית, אלא החטא הביא את הערוד, שיהיה ערוד שממית. אומר הרמב"ן, זה לא משלים חמודים, זה עולם ומלואו. זו תורתו של רבי שמעון בפירוש של הפסוק. וזה שאמר הכתוב, ושיעשע יונק על חור פטן, וכן ואופרה ודוב תרענה, ואריה כבקר יאכל תבן. זה הכל באותם פסוקים בישעיהו. עכשיו תשמעו את הרמב"ן. כי לא היה הטרף בחיות הרעות. למה בכלל החיות הרעות הופכות לטורפות? אנחנו גדלנו בבית ספר כשיש יונקים ויש טורפים, כי לא היה הטרף בחיות הרעות, רק מפני חטאו של אדם. אתם שומעים את רבי שמעון? זה שהחיות התחילו לטרוף, זה מפני שהאדם התחיל לעוות את כל המציאות. כי נגזר עליו להיות טרף לשיניהם. והוא שם טרף הטבעי מהם גם לטרוף זו את זו. כידוע, שומעים את הניתוח של הרמב"ן את העולם? החיות מעולם לא היו טורפות, ועוד רגע יגיד, כמו שהאדם עד למבול היה אסור באכילת בשר והעולם היה הרמוני, וישבתי חיה רעה מן הארץ, פירושו אשבית רעת החיה, ופירושו כמו תמיד המילה להשבית באה מאותו שורש של להשיב, להשיב את העולם כבראשונה. כמו שהשבת באה להשבית ולשבות, והיא באה להשיב את העולם למקורו. והוא שם טרף הטבעי מהם לטרוף זו את זו, כי בטורפם האדם פעם אחת יוסיפו להיות רעים יותר. וכן אמר הכתוב, הילמד לטרוף טרף וכו'. והנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות שנתן להם העשב לאוכלה. דכתיבו לכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. ואמר הכתוב, ויהי כן. למה היה חשוב לפסוק להגיד ויהי כן? כי הפסוק רוצה להגיד לנו, אדוני, הרבה מאוד שנים כך נהג העולם. הרבה מאוד 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 שנים. המבול הוא לא רק תופעה שקרתה בעולם. היא שינוי עולם, היא שינוי אקלימי, היא שינוי מציאות. זה הדבר המרכזי שהשתנה. כי הוא הטבע אשר הוא שם בהם לעד. הרי החיות, בשונה מהאדם, הם לא בעלי בחירה. הם פועלים על פי טבעם, הם אוכלים את מה שטוב להם. אתם לא מכירים שאני יכול לתרבט חיה והיא תתחיל לאכול שוקולד? אז תרבטתי חיה כדי שתדע לטרוף. אתה תרבטת אותה לטרוף אדם. ואחר כך למדו הטרף מפני החטא המימית כאשר פירשתי. וכשהותר שחיטת בעלי החיים לבני נוח אחרי המבול, והזהיר על האדם ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש את נפש האדם, נשארו על מנהגם לטרוף. ובהיות ארץ ישראל, מתאר הרמב"ן על פי דבריו, ובהיות ארץ ישראל על השלימות, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, תשבות רעת מנהגם, ויעמדו על הטבע הראשון אשר הוא שם בהם בעת יצירתם. וכבר הזכרתי מזה בסדר תולדות נוח. ועל כן אמר הכתוב על ימי הגואל היוצא מגזע ישי, שישוב השלום בעולם, ויחדל הטרף, ורעת הבהמה והחיה וכל רמס, כאשר היה בטבעם מתחילה. והכוונה הייתה בפרק הזה של ויצא חוטר מגזע ישי על חזקיהו, שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח, ולא עלתה זכותם לכך. ויהיה המעשה הזה על המשיח העתיד לבוא. רבי שמעון ורבי יהודה חולקים. רבי יהודה אומר, וישבתי חיה רעה מן הארץ, אשאיר את החיות בג'ונגל, ואביא עולם שבו חרב לא תעבור, ויהיה כלכלה, ויהיה גשם ודייש ובציר, והחיות לא יבואו מהיער אל העיר, והכל יהיה נפלא. ורבי שמעון אומר לו, והרמב"ן אין ספק שלא הפך את עצמו לפוסק בין רבי יהודה לרבי שמעון. אבל מי שמכיר את הדיונים בין רבי יהודה לרבי שמעון, מבין שזה דיון קלאסי בוויכוח ביניהם. אתם יודעים מתי היה אחד הדיונים הגדולים ביותר בין רבי יהודה לרבי שמעון? ל"ג בעומר. ל"ג בעומר מתחיל בסיפור המפורסם. הסיפור הוא על שלושה תנאים, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון. שלושה תנאים שיושבים ביחד ומדברים על מעשיה של רומא. ומדברים על ההתייחסות למעשיה של רומא. ובלי להיכנס לכל הסיפור, כי המשך הסיפור ידוע וזכור. הם מדברים שם על הגשרים, על השווקים. ותוך כדי שהם מדברים שם, עומד רבי יהודה, זה רבי יהודה. זה רבי יהודה ורבי אילאי. זה רבי יהודה שנקרא ראש המדברים בכל מקום. ראש המדברים זה היה התואר הרשמי שלו, שמלבד שהוא ידע והיה מקובל על כולם כגדול בישראל, הוא קיבל את התואר הזה הרשמי גם מהמלכות. רבי יוסי גם יושב שם, ורבי שמעון גם יושב שם. וכך מתחיל הדיון. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק, גמרא בשבת למד ג'. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן בהם עצמם, גשרים ליטול מהם מכס. והיה שם אחד יהודה בן גירים, מלשן, שהלך ומסר את דבריו של רבי שמעון. ואז קבעו ברומי את הדבר הבא ונשמע למלכות. אמרו, יהודה שעילה יתעלה, אומר רש"י, להיות ראש המדברים. יוסי ששתק יגלה. שמעון שגינה יהרג. ושם מתחיל סיפור המערה. שם הולך רבי שמעון למערה. שם הולך רבי שמעון להסתתר. ואלה כל השנים שלו עם רבי אלעזר, והיציאה הראשונה מהמערה, כשאליהו עומד על פתח המערה ואומר, מי יודע כבר לרבי שמעון שרומא נגמרה, אין רומא. הם יוצאים, וכשהם יוצאים הם רואים את העולם ממשיך לפעול כאילו הכל, ושורפים כל מקום שהם רואים. ויוצאת בת קול ואומרת, חזרו לי מערתכם. הם חוזרים למערה, ואחר כך הם יוצאים, וכל מקום שרואה רבי אלעזר שורף, וכל מקום שרבי אלעזר שורף, רבי שמעון מרפא. עד שהם רואים את אותו זקן שם, שהולך עם שני הדסים בערב שבת, ואומר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו, ראה כמה חביבים מצוות על ישראל. משם ממשיך רבי שמעון הנה, לטבריה. וכאן בטבריה הוא שואל, מה אפשר לתקן במקום? מה אפשר לעשות בעיר? הוא לא שואל איפה אפשר להגיד שיעור, הוא לא שואל איפה אפשר ללמוד, הוא לא שואל איפה אפשר ללמד. הוא שואל מה לתקן. הוא עובר בשוק. והוא מפנה קברים ומטהר את העיר מפני הטומאה, כי אי אפשר היה לפעול בעיר, כי היו מקומות ספיקים. ומשם ממשיך הסיפור כולו. רבי יהודה ורבי שמעון, למי שמבין טוב, הם בדיוק באותו ויכוח. רבי יהודה ידע יפה מאוד שרומי היא לא בדיוק תלית שכולה תחלת בלשון המעטה. תכן גם שהוא ידע יפה מאוד מה היא כן. אבל רבי יהודה אמר, עכשיו צריך להסתכל על הגשרים ולנצל אותם. עכשיו צריך להסתכל בשווקים ולחיות, ובשווקים האלה לעשות מסחר ולקיים תורה ומצוות ולתפקד. רבי שמעון אמר, אי אפשר אלא להסתכל פנימה. אני לא רואה פה שווקים, אני רואה פה זונות. אני לא רואה פה גשרים בכלל. אני לא רואה גשר. אני רואה מנובלים שרוצים לעשוק אותי. אתה רואה גשר? אני לא רואה בכלל גשר. זה הכל זיקוקים. זה הכל שקר. שרים שבנו, שווקים שעשו, מרחצאות שבנו. אני רואה פנימה. השיחה הזאת בין רבי יהודה לרבי שמעון, בלי להיכנס עכשיו, היא שיחה שמתנהלת לאורך כל השס, בין רבי יהודה לרבי שמעון בהלכה. רבי שמעון הוא זה שתורש, שדורש תמיד את טעמי המקרא. השיחה הזאת בין רבי יהודה לרבי שמעון היא שיחה ארוכה ארוכה שמתנהלת על יסודות גדולים מאוד, אבל אני עכשיו רוצה משם ללכת אלינו חזרה אל הסוגיה שלנו. אני חושב שהרמב"ן לא בא לפסוק בין רבי יהודה לרבי שמעון. הרמב"ן בא להגיד שגם רבי יהודה יודע שזה הנכון. הרמב"ן בא לומר והוא הנכון. לא יעלה על דעתו של איש להגיד בנוסח שהרמב"ן בא לומר במחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, רבי שמעון צודק. זה לא מקובל, זה לא מופיע בשום מקום דבר כזה. גם אין דבר כזה בעולם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה מה שכל ילד בכיתה א' מתרגל לו. ודאי בין רבי יהודה לרבי שמעון. הרמב"ן בא לומר, רבי שמעון אומר את הדבר המכוון. נכון, במקרא זה מכוון. מכון לשבטך פעלת, זה בית המקדש שמכוון כנגד. והנה אמת נכון הדבר, צריכים לבדוק השופטים, הדיינים, את שני העדים או את כל בעלי הדין או את כל העדים כדי לראות, והנה אמת נכון הדבר. מה זה והנה אמת נכון הדבר? נבדקו כל העדויות ונמצאו מכוונות בעדותן. זה נכון, זה מכוון, זה מכוון נכון. והוא הנכון, כי זה תפקידו של רבי שמעון להגיד את המכוון. המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון היא לא מה נכון. המחלוקת היא איך צריך לנהוג פה. יכול להיות שההלכה כרבי יהודה, הרבה פעמים. אבל הוא הנכון. כשרבי שמעון הוא הנכון, זה רבי שמעון מבקש לגעת באותה נקודת הנכון שייתכן מאוד שלא יכולה להתגלות פה, כי הכל כל כך נסתר. וכאן אנחנו מתחילים להגיע לסוגיה הגדולה של משיח. בחיבור הדילך בספר הזה שלך, יפקון בני ישראל מן גלותה ברחמים, אני חושב שיש לנו בעיה גדולה מאוד באמת עם המשיח, כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים שם. אבל הרמב״ם, לעניות דעתי, למי שמסתכל בו טוב, ביקש לתאר את הגאולה. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו באופן כזה שהוא ביקש להסתתר בו. כל העולם הזה כולו הוא מחבואים. כל העולם הזה כולו הוא אל מסתתר בשפריר חביון, נעלם מעל כל שכל והיגיון. היו רגעים בהיסטוריה בודדים מאוד. האחד המרכזי והגדול שבהם הוא הרגע שלקראתו אנחנו הולכים, מעמד הר סיני, חג השבועות, מתן תורה, שבהם ביקש הקדוש ברוך הוא להעביר אותנו לעולם שהוא העולם העתידי. במושגים של חושים, ביקש הקדוש ברוך הוא להעביר אותנו מעולם של שמיעה לעולם של ראייה. אתם יודעים מה יהיה בימות המשיח? ותחזנה עינינו בשובך לציון, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אבל לא רק אני, אלא לעתיד לבוא וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. עולם שלם יראה. הרמב״ם קורא לזה וידעו דברים הסתומים. כל העולם, כדי להתקיים בכלל, חייב להופיע באופן סתום. אילו היה העולם הזה מגלה כביכול בתוכו את האור האינסופי, היינו כולנו נשרפים ונבלעים בו. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא בעצם את מה שמראה לעצמו כאילו הוא יכול להיות ישות בפני עצמו. וזאת הגלות. הגלות היא בעצם היכולת להיגלל, להיכנס לאיזשהו מקום שבו כביכול אתה יכול לחיות במקום האידיאלי שלך, אבל זהו שלא. יש שתי רמות של גלות. יש גלות אחת קלה מאוד, היא הגלות שאנחנו קוראים לה קשה. היא הגלות שקשה בה. היא הגלות שהורגים בה לא עלינו וטובחים בה. היא הגלות שמתגעגעים בה לבית. היא הגלות שאתה רוצה לצאת ממנה. זאת גלות שדווקא מהמקום הגלול אתה מגלה לאן אתה שייך. כמו גל שיכול לשטוף אותך פנימה, וכל הזמן אתה רוצה להתאפס בגל שיפלוט אותך החוצה. ואתה מסתכל על הסטטיסטיקה מסביב ורואה שרוב החבר'ה נגללים פנימה. ואתה כל כך רוצה להיות מהמיעוט שיפלט אל החוף חזרה. זאת הגלות הטובה. זאת הגלות שנקראת הסתר פנים. אבל יש גלות אחרת יותר קשה. זאת הגלות שנקראת ואנוכי הסתר אסתיר פניי. זאת הגלות שבה ההסתר מוסתר. אתם יודעים מה זה שההסתר מוסתר? שאתה בכלל לא חושב שאתה בגלות, שהכל מצוין, הכל טוב לך, אתה יכול לאכול את הפלאפל בדיוק באותו טעם, ואתה בכלל לא מבין מה הנדנוד הזה של איזה משיח. אני יכול לסדר את זה וירטואלי ויש לי את זה בקפסולות. אתה בכלל לא קולט בעצם שאתה בגלות, כי אתה במקום מצוין לך, ואתה נכחד ונכחד ונכחד, ורק ההיסטוריונים יספרו כמה נכחדת אחר כך. זאת הגלות הטובה, הלבנה, המבוללת. מה שתיארתי עכשיו על העם הוא תיאור על האדם עצמו. גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך. זה אגב הפסוק שאתם יודעים איפה מופיע, גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך בתהילים. אתם יודעים על מצבתו של מי הוא מופיע? מעניין מאוד. מצבה מאוד מרגשת. בקרקוב, על מצבתו של הרמ"א רבי משה איסרליש, מופיע הפסוק גל עיניי ואביט הנפלאות, כי הוא נפטר בלג בעומר. ושם מתואר איך בעצם רעיון לג בעומר הוא גל עיניי ואביט הנפלאות. כשיצאנו ממצרים, אתם יודעים מה קרה לנו כשיצאנו ממצרים? כשיצאנו ממצרים בעצם יצאנו מהמציאות שקבעה שאין סיכוי בעולם הזה לפרוץ את המצרים. פרעה, דיברנו על זה כבר, היה המודל האולטימטיבי למי שטוען שכל הפטפוט הזה בכלל על פריצת מיצרים הוא איזושהי בטלנות של אנשים שאין להם כוח לעבוד. מי השם אשר ישמע בקולו? על איזה אין סוף אתם מדברים בכלל? אין גלות. הגלות היחידה היא החלומות שלך להגיע למשהו אחר. אין סיכוי. עבד הוא עבד, הוא עבד ואדון הוא אדון. כך העולם נולד, כך העולם ימות. נשאר לך רק דבר אחד, למזער נזקים ולשפר מצב. וכך תשרוד, וכך לי יהיו הכי הרבה פירמידות, וכך העולם יתפקד. ואני אמשיך להיות האלוהים שלו, מהיאור. חשבתי לעצמי הרבה פעמים למה מצרים נקראת מצרים, כולם מדברים על המיצרים. אבל שאלתי את עצמי הרבה פעמים למה מצרים. אני רוצה להגיד משהו שאם הוא נכון הוא מבהיל. אנחנו תמיד מדברים על עין. ומזכירים שהסיומת של עין בעברית זה לא רבים, זה לא יחיד, אלא זה תמיד סיומת של זוג. זוג תמיד צריך להיות מתואם זה עם זה. פעם לא הבנתי לפי זה מה זה מצרים. האם יש שם מיצרים דומים אחד לשני? לא. ירושלים נקראת ירושלים, ולא ניכנס עכשיו, כי יש שתי ירושלים. יש ירושלים של מטה ויש ירושלים של מעלה. זאת כנראה הסיבה שמשום מה בכל השפות החליטו לתרגם את ירושלים לירושלם. ג'רוזלם, אורשלם, ג'רוזלם. אבל אצלנו היא ממשיכה להיקרא ירושלים, כי כנראה יש כאן מישהו שמבין שיש לו אחריות להעביר את ירושלים לירושלים של מעלה, וכמו עיניים שחייבות להיות מתאימות, וכמו רגליים שחייבות להיות מתאימות, לא תבוא לגאולה לירושלים של מטה אם היא לא תהיה מכון, אם היא לא תהיה מכוונת לעין התאומה שלה. זה מסתדר בכל המילים בעברית. פעם הערכנו במושג שמיים, ולא נחזור. אבל מה זה מצרים? אחרי הלימוד בתניה על מצרים, היום ברור לי משהו. מה ההבדל בין רבים לזוג? שברבים יש הרבה, אבל אין התאמה בין ההרבה. יש כאן הרבה כוסות. זה לא כוסיים. לא חייב להיות גודל אחד, לא חייב להיות התאמה. לא אחד נובע מהשני, לא אחד משלים את השני. אתם יודעים מה זה מצרים? סיכמנו המון פעמים כבר, מצרים זה לא סיפור היסטורי. מצרים זה היום, זה בכל יום ביום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. עכשיו תשמעו טוב. לעניות דעתי, הייתי במיצר נוראי. לא האמנתי שאפשר לצאת ממנו. אני פה והמיצר פה. לא האמנתי שאפשר לפרוץ. ופרצתי את המיצר. אני יוצאתי את הראש. קמתי. אני חי. יצאתי כבר ממצרים, נכון? אתם יודעים מה קרה לי כשיצאתי ואמרתי אני חי? הגעתי לקונספציה שאומרת, זהו. זה המיצר הבא! שהמיצר הזה יצר אותו. אתה יודע מה זה בכל יום ביום חייב אדם לצאת ממצרים? מהמיצר שיצרת עכשיו. אתם יודעים מה זה נקרא מצרים? כי זה טועם. המיצר הזה הוא נוצר מהמיצר הזה. ולצאת ממצרים זה כמו לשוב לירושלים. ומצרים וירושלים זה בדיוק אותה זוגיות. רק בהפוך על הפוך 180 מעלות. בירושלים יראה את השלימות, ירושלם. במצרים הוא לעולם לא יראה ויתקע במיצריות. וכל עוד אתה חי בעולם הזה, אתה עדיין מחויב לצאת ממצרים. אתה יודע מתי אתה נתקעת? כשאתה לא יודע לאיזה לצאת ומאיפה לצאת, כי אתה כבר חושב שאתה לא במצרים. בעולם הזה צריך לצאת הזוגיות הזאת של המיצר מלמטה והמיצר מלמעלה. זה שלמעלה הופך מחר להיות למטה בעזרת השם, אם תמשיך לצאת ממצרים. כל יום, כל הזמן, בכל יום ויום חייב אדם. מצרים היא מציאות שקיימת בעולם הזה כסמן קיצוני, כקיצוני שמאלי, קיצוני, 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 שמתאר את ההיעלמות של העולם, את המיצריות של העולם. מצרים היא תיאור של העולם כולו. מצרים היא תיאור של מה שקורה לי פה עכשיו. אני חושב שהרמב"ן לא בא לפסוק בין רבי יהודה לרבי שמעון. הרמב"ן בא להגיד שגם רבי יהודה יודע שזה הנכון. הרמב"ן בא לומר, והוא הנכון, לא יעלה על דעתו של איש להגיד בנוסח שהרמב"ן בא לומר במחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, רבי שמעון צודק. זה לא מקובל, זה לא מופיע בשום מקום דבר כזה. גם אין דבר כזה בעולם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה מה שכל ילד בכיתה א' מתרגל לו. ודאי בין רבי יהודה לרבי שמעון. הרמב"ן בא לומר, רבי שמעון אומר את הדבר המכוון. נכון, במקרא זה מכוון. מכון לשבטך פעלת, זה בית המקדש שמכוון כנגד. והנה אמת נכון הדבר, צריכים לבדוק השופטים, הדיינים, את שני העדים, או את כל בעלי הדין, או את כל העדים, כדי לראות, והנה אמת נכון הדבר. מה זה והנה אמת נכון הדבר? נבדקו כל העדויות ונמצאו מכוונות בעדותן. זה נכון, זה מכוון, זה מכוון נכון. והוא הנכון, כי זה תפקידו של רבי שמעון להגיד את המכוון. המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון היא לא מה נכון. המחלוקת היא איך צריך לנהוג פה. יכול להיות שההלכה כרבי יהודה הרבה פעמים, אבל הוא הנכון. כשרבי שמעון הוא הנכון, זה רבי שמעון מבקש לגעת באותה נקודת הנכון שייתכן מאוד שלא יכולה להתגלות פה, כי הכל כל כך נסתר. וכאן אנחנו מתחילים להגיע לסוגיה הגדולה של משיח. בחיבור הדילך בספר הזה שלך, יפקון בני ישראל מן גלותא ברחמים. אני חושב שיש לנו בעיה גדולה מאוד באמת עם המשיח, כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים שם. אבל הרמב״ם, לעניות דעתי, למי שמסתכל בו טוב, ביקש לתאר את הגאולה. שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו באופן כזה שהוא ביקש להסתתר בו. כל העולם הזה כולו הוא מחבואים. כל העולם הזה כולו הוא אל מסתתר בשפריר חביון, נעלם מעל כל שכל והיגיון. היו רגעים בהיסטוריה, בודדים מאוד, האחד המרכזי והגדול שבהם הוא הרגע שלקראתו אנחנו הולכים, מעמד הר סיני, חג השבועות, מתן תורה, שבהם ביקש הקדוש ברוך הוא להעביר אותנו לעולם שהוא העולם העתידי. במושגים של חושים, ביקש הקדוש ברוך הוא להעביר אותנו מעולם של שמיעה לעולם של ראייה. אתם יודעים מה יהיה במות המשיח? ותחזינה עינינו בשובך לציון, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אבל לא רק עיני, לא רק אני, אלא לעתיד לבוא, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. עולם שלם יראה. הרמב״ם קורא לזה וידעו דברים הסתומים. כל העולם, כדי להתקיים בכלל, חייב להופיע באופן סתום. אילו היה העולם הזה מגלה כביכול בתוכו את האור האינסופי, היינו כולנו נשרפים ונבלעים בו. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא בעצם את מה שמראה לעצמו כאילו הוא יכול להיות ישות בפני עצמו. וזאת הגלות. הגלות היא בעצם היכולת להיגלל, להיכנס לאיזשהו מקום שבו כביכול אתה יכול לחיות במקום האידיאלי שלך, אבל זהו שלא. יש שתי רמות של גלות. יש גלות אחת קלה מאוד, היא הגלות שאנחנו קוראים לה קשה. היא הגלות שקשה בה. היא הגלות שהורגים בה לא עלינו וטובחים בה. היא הגלות שמתגעגעים בה לבית. היא הגלות שאתה רוצה לצאת ממנה. זאת גלות שדווקא מהמקום הגלול אתה מגלה לאן אתה שייך. כמו גל שיכול לשטוף אותך פנימה, וכל הזמן אתה רוצה להתאפס בגל שיפלוט אותך החוצה. אתה מסתכל על הסטטיסטיקה מסביב ורואה שרוב החבר'ה נגללים פנימה. אתה כל כך רוצה להיות מהמיעוט שיפלט אל החוף חזרה. זאת הגלות הטובה. זאת הגלות שנקראת הסתר פנים. אבל יש גלות אחרת יותר קשה. זאת הגלות שנקראת ואנוכי הסתר אסתיר פניי. זאת הגלות שבה ההסתר מוסתר. אתם יודעים מה זה שההסתר מוסתר? שאתה בכלל לא חושבת בגלות, שהכל מצוין, הכל טוב לך, אתה יכול לאכול את הפלאפל בדיוק באותו טעם, אתה בכלל לא מבין מה הנדנוד הזה של איזה משיח. אני יכול לסדר את זה וירטואלי ויש לי את זה בקפסולות. אתה בכלל לא קולט בעצם שאתה בגלות, כי אתה במקום מצוין לך, ואתה נכחד ונכחד ונכחד, ורק ההיסטוריונים יספרו כמה נכחדת אחר כך. זאת הגלות הטובה, הלבנה, המבוללת. מה שתיארתי עכשיו על העם הוא תיאור על האדם עצמו. גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך. זה אגב הפסוק שאתם יודעים איפה מופיע, גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך בתהילים. אתם יודעים על מצבתו של מי הוא מופיע? מעניין מאוד. מציבה מאוד מרגשת בקרקוב על מצבתו של הרמ"א רבי משה איסרליש, מופיע הפסוק גל עיניי ואביט הנפלאות, כי הוא נפטר בלג בעומר. ושם מתואר איך בעצם רעיון לג בעומר הוא גל עיניי ואביט הנפלאות. כשיצאנו ממצרים, אתם יודעים מה קרה לנו כשיצאנו ממצרים? כשיצאנו ממצרים בעצם יצאנו מהמציאות שקבעה שאין סיכוי בעולם הזה לפרוץ את המצרים. פרעה, דיברנו על זה כבר, היה המודל האולטימטיבי למי שטוען שכל הפטפוט הזה בכלל על פריצת מצרים הוא איזושהי בטלנות של אנשים שאין להם כוח לעבוד. מי השם אשר ישמע בקולו? על איזה אין סוף אתם מדברים בכלל? אין גלות. הגלות היחידה היא החלומות שלך להגיע למשהו אחר. אין סיכוי. עבד הוא עבד, הוא עבד ואדון הוא אדון. כך העולם נולד, כך העולם ימות. נשאר לך רק דבר אחד, למזער נזקים ולשפר מצב. וכך תשרוד, וכך לי יהיו הכי הרבה פירמידות, וכך העולם יתפקד. ואני אמשיך להיות האלוהים שלו, מהיאור. חשבתי לעצמי הרבה פעמים למה מצרים נקראת מצרים, כולם מדברים על המצרים. אבל שאלתי את עצמי הרבה פעמים למה מצרים. אני רוצה להגיד משהו שאם הוא נכון הוא מבהיל. אנחנו תמיד מדברים על עין. מזכירים שהסיומת של עין בעברית זה לא רבים, זה לא יחיד, אלא זה תמיד סיומת של זוג. זוג תמיד צריך להיות מתואם זה עם זה. אף פעם לא הבנתי לפי זה מה זה מצרים. האם יש שם מצרים דומים אחד לשני? לא. ירושלים נקראת ירושלים, ולא ניכנס עכשיו, כי יש שתי ירושלים. יש ירושלים של מטה ויש ירושלים של מעלה. זאת כנראה הסיבה שמשום מה בכל השפות החליטו לתרגם את ירושלים לירושלם. ג'רוזלם, אורשלם, ג'רוזלם. אבל אצלנו היא ממשיכה להיקרא ירושלים, כי כנראה יש כאן מישהו שמבין שיש לו אחריות להעביר את ירושלים לירושלים של מעלה, וכמו עיניים שחייבות להיות מתאימות, וכמו רגליים שחייבות להיות מתאימות, לא תבוא לגאולה לירושלים של מטה אם היא לא תהיה מכון, אם היא לא תהיה מכוונת לעין התאומה שלה. זה מסתדר בכל המילים בעברית. פעם הערכנו במושג שמיים ולא נחזור. אבל מה זה מצרים? אחרי הלימוד בתניה על מצרים היום ברור לי משהו. מה ההבדל בין רבים לזוג? שברבים יש הרבה, אבל אין התאמה בין ההרבה. יש כאן הרבה כוסות. זה לא כוסיים. לא חייב להיות גודל אחד, לא חייב להיות התאמה. לא אחד נובע מהשני, לא אחד משלים את השני. אתם יודעים מה זה מצרים? סיכמנו המון פעמים כבר, מצרים זה לא סיפור היסטורי. מצרים זה היום, זה בכל יום ביום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. עכשיו תשמעו טוב. לעניות דעתי, הייתי במיצר נוראי. לא האמנתי שאפשר לצאת ממנו. אני פה והמיצר פה. לא האמנתי שאפשר לפרוץ. ופרצתי את המיצר. אני יוצאתי את הראש. קמתי. אני חי. יצאתי כבר ממצרים, נכון? ואני מה קרה לי כשיצאתי ואמרתי אני חי? הגעתי לקונספציה שאומרת, זהו. זה המיצר הבא. שהמיצר הזה יצר אותו. אתה יודע מה זה בכל יום ביום חייב אדם לצאת ממצרים? מהמיצר שיצרת עכשיו. אתם יודעים מה זה נקרא מצרים? כי זה טועם. המיצר הזה הוא נוצר מהמיצר הזה. ולצאת ממצרים זה כמו לשוב לירושלים. ומצרים וירושלים זה בדיוק אותה זוגיות. רק בהפוך על הפוך 180 מעלות. בירושלים יראה את השלימות. ירושלם. ומצרים הוא לעולם לא יראה ויתקע במיצריות. וכל עוד אתה חי בעולם הזה, אתה עדיין מחויב לצאת ממצרים. אתה יודע מתי אתה נתקעת? כשאתה לא יודע לאיזה לצאת ומאיפה לצאת, כי אתה כבר חושב שאתה לא במצרים. בעולם הזה צריך לצאת מהזוגיות הזאת של המיצר מלמטה והמיצר מלמעלה. זה שלמעלה הופך מחר להיות למטה בעזרת השם, אם תמשיך לצאת ממצרים. כל יום, כל הזמן. בכל יום ויום חייב אדם. מצרים היא מציאות שקיימת בעולם הזה כסמן קיצוני, כקיצוני שמאלי, קיצוני, 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 שמתאר את ההיעלמות של העולם, את המיצריות של העולם. מצרים היא תיאור של העולם כולו. מצרים היא תיאור של מה שקורה לי פה עכשיו.